A long, long time ago, there was a volcano living all alone in the middle of the sea. He sat high above his bed, watching all the couples play and wishing that he had someone too. And from his lover came this song of hope that he sang out loud every day for years and years. I have a dream I hope will come true, that you're here with me and I'm here with you. I wish that the earth see the sky up above will send me someone to love.
אוקיי, תקשיב, העניין הוא כזה, זה הפעם שלנו שאנחנו מבקרים סרט של פיקסאר פרופר, נכון? פרופר, כאילו היה לנו סרט של ספור ואיזה ביקורת, רטרו.
כן.
ולפני כל סרט של פיקסאר כידוע יש סרט קצר, ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות מיני ביקורת על המיני סרט.
על לבה?
על לבה, כן. אנחנו צריכים לדבר על לבה של ג'יימס פורד מרפי, עם הופעה קולית של קואנה טורס קאלה ונפואה גרג.
כן, הם זמרים.
הם זמרים. אני מניח שהם זמרים, לא יודע.
פה הם זמרים, פה הם שרים.
כן. אז, לבה זה על הר געש.
כן.
שמעורב בהר געש אחר.
זה על הר געש בודד.
כן.
שנמצא בלב ים ושר בתקווה שתהיה לו זוגיות.
אוקיי, עכשיו, זה ביקורת קצרה, אז טוב או רע?
מרגש.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע הפודקאסט לקולנוע. אני תום שפירא ואיתי
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, איפה הייתם? זה פרק 98.
עוד מעט 100.
עוד מעט 100, כן. למי שזו הפעם שלו,
בכל זאת. ואחרי זה אנחנו נוכל לפרוש עם כל הכסף שצברנו מה... כן.
כן. למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן. אז אנחנו מדסקסים אותם, משווים אותם, כל אחד בנפרד וקצת שניהם ביחד.
כן, ויש ספוילרים, כי אנחנו נכנסים פה די עמוק לתוך פרטי העלילה.
לעומק הקורה, ולפעמים אפילו לעומק הסרט, כאילו.
כן. כן. אז האם אתם מבינים על מה אנחנו הולכים לדבר? ואגב, סביר אני חושב שאתם יודעים עוד לפני שהתחלתם להזין לפרק, כי זה כתוב בתקציר?
כן.
אם אתם לא רוצים להיחשף לספוילרים, אז... לכו לראות הסרט ותחזרו אלינו, כל הפרקים האלה נמצאים ממש כל הפרקים, כל ה-98
כן.
וחצי,
כן.
כי יש לנו חצי פרק גם.
נכון.
הם כולם נמצאים במקומות שונים באינטרנט, לדוגמה.
אפשר למצוא אותנו בפייסבוק, בדף שלנו, שורה שנייה באמצע.
זה מקום טוב לחפש.
כן.
אפשר למצוא אותנו באקסט, שזה מקום שקצת יותר קשה לחפש, אבל אם אתם כותבים בגוגל שורה שנייה באמצע, זה מפנה אתכם ישר לשם.
אפשר למצוא אותנו בבלוג של אביעד.
נכון.
כן.
בשביל הזהב, שגם לו יש עמוד פייסבוק לניווט קל, ואפשר למצוא אותנו בבלוג של תום, שכאילו, גם שלך.
כן, שאני כותב עם עוד כמה אנשים, אלילון, שגם לו כאמור יש דף פייסבוק. לכל דבר יש דף פייסבוק.
כן, לאייטיונס יש?
אני מניח שכן, אנחנו מופיעים גם באייטיונס.
לכאורה.
לא, לא, בדקתי, אנחנו מופיעים באייטיונס, זה מתעדכן פעם בשבוע. כמו שצריך.
אוקיי, נשמע טוב. נתחיל, הייתה הזרה ספוילרים, היה איפה אפשר לצרות אותנו, הקדמה מיותרת, נתחיל.
הסרט הראשון לשבוע הוא
I'm joy. This is sadness. That's anger. What? This is disgust. And that's fear. We're Riley's emotions. These are Riley's memories. They're mostly happy, you'll notice, not to brag.
I wanted to maybe hold one.
What happened? Sadness?
She did something to the memory.
Is everything okay?
I don't know.
Change it back, Joy.
I'm trying. Joy, no,
let
wait.
Go.
The core memories.
No.
Can I say that curse word now?
What do we do now?
Nothing's working. Why isn't it working?
We have a major problem.
Oh, I wish Joy was here.
We can fix this. We just have to get back to headquarters.
That's long-term memory. You could get lost in there.
Think positive.
Okay. I'm positive you will get lost in there.
זה היה מתוך הטריילר להכל בראש.
בוא נגיד מההתחלה, כבר להתחלה, שם טוב.
שם טוב.
הפעם הצליחו.
הלך להם, הכל היי, קוף, וב, למד.
כן, אחרת זה לא היה שם מוצלח.
ראש, חט, רש, למד, חף, מם, איך יהיו תובד?
חרלם?
כן, איך יהיו תובד, אני לא בטוח.
דומה, אני אסביר לך אחר כך.
אוקיי, סרטו של...
יש לנו את הפודקאסט עוד שנייה באלף בית.
סרטו של הבמאי פי דוקטור, מאולפני פיקסר, כמובן, כמובן.
סרט של פיקסר, זה הדבר שהכי צריך לדעת.
עם תסריט של פי דוקטור מגלה. לפואבה? לפובה?
לפווה, לא יודע.
לפווה, כן.
מי שיודע איך, אוקיי, L-E-F-A-U-V-E, מי שיודע איך מהייתים את זה, איך מבטאים את זה
בראש.
זהו.
וג'וש קולי, אלה התסריטאים.
אחלה שם, ג'וש קולי.
על פי סיפור של פי דוקטור ורוני דל קרמן, שהרבה אנשים מעורבים בעזק הזה. ובסוף משחקים, אימי פולר, פילי סמית, ביל היידר, לואיס בלק, מינדי קיילינג, דיין ליין, קייל מקלפלן, ומקלפלן? מקללי?
מקלחלן.
מקלחלן, וקייטלין דיאס.
גם. וגם ריצ'רד קיינד.
כן,
פרנק אוז, ועוד אחד שמדבב את המאפץ, עושים פה קאמיו.
מי פרנק אוז עשו?
שני השומרים עם הכובע.
אוקיי,
הוא ועוד אחד מהמאפץ.
אביעד, במה עוסק הסרט?
ובכן, הסרט, קודם כל סרט אנימציה, אחרת התור העלילה יהיה קצת מעניין. הוא מתרחש בתוך הראש של ילדה בשם ריילי. ריילי, מהיום שהיא נולדה, הדבר הראשון שעולה אצלה זה האושר. הצד באישיות שלה שהאושר, שהיא אכן טיפוס מאוד אופטימי, שמנסה לדאוג שיהיו לריילי זיכרונות טובים. יחד איתה נמצאים בראש של ריילי עוד רגשות, צדדים של האישיות, הם מתייחסים לזה בתור רגשות בסרט. יש שם את עצב, כעס, גועל ואת פחד. אושר היא בעיקרון המנהיגה שלהם, היא זאת שנמצאת איתם בחדר הבקרה, מנהלת הזיכרונות, דואגת שאף אחד לא יגרום לריילי לראות את העולם דרך העיניים הפחות טובות.
כאילו, אתם מכירים את זה של הפאוור רנג'רס, הרובוטים שלהם מתחברים לרובוט אחד ענקי, אז אושר היא זאת שהרובוט שלה היה הראש.
כן, היא הפאוור רנג'ר האדום בעיקרון.
זה, למרות שהיא צהובה. זה מה שיהיה בסרט ההמשך, אני מאמין, כאילו.
אולי.
סרט ההמשך... Inside Out 2, The Power Zords.
לא, סרט ההמשך זה התבגרות. כבר, התבגרות הוא... זה
למעשה... כבר יצא.
כן, זה למעשה פריקוויל להתבגרות, הסרט הזה.
הילדה הזאת עברה הרבה שינויים.
הרבה שינויים, כן. זה החלק שריצ'רד לינקלייטר לא הספיק לצלם.
כן.
מה ש... בגיל 11 ריילי עוברת עם ההורים שלה, ואני אומר, הורים, סרט שדיסני מעורבים בו ויש בו שני הורים חיים, נא לציין את המאורע ההיסטורי.
כמה זה פריקוול, בהמשך.
כן, you get axed. הם עוברים לסן פרנסיסקו, המעבר מאכזב, המובילים לא מביאים את הדברים, בית ספר החדש נראה די מאיים, ועצב... משתלטת בטעות על ה...
ושכחת את החלק הכי גרוע כאילו מהכל.
הפיצה?
על הפיצה יש ברוקולי בסן פרנסיסקו.
כי סן... יופי, סן פרנסיסקו.
כן. You've ruined pizza.
כן. כשלויס בלק אומר את זה, זה נשמע ממש טוב.
כשלויס בלק אומר הכל, זה נשמע טוב.
כן. ברוך השל יקור אותו... קודם ליקור אותו, ואז החליטו לעשות סרט. כי אמרו, אוקיי, יש את לויס בלק, בואו נמצא לו תפקיד.
כן.
בזמן קצר אחרי המעבר לסן פרנסיסקו, מתברר שיש זיכרונות ליבה, שהם בעצם מה שהם מפעיל...
אנחנו מגיעים עכשיו למטאפורות המוזרות של הסרט, לאיך
המוח... עם האישיות של ריילי. זיכרונות הליבה האלה נשמרים וצריך... ואושר דואגת שלא יקרה להם שום דבר.
כן. יש חמש כאילו חלקים מרכזיים שמרכיבים את האישיות של ריילי בקטע הזה, כאילו חמש הדברים שהכי חשובים לה, וכולם קשורים לזיכרונות, וחשוב מאוד שזיכרונות אליהם כולם זיכרונות. שמחים, אז יש לה את השמחה שקשורה למשפחה, את השמחה שקשורה להוקי, את השמחה שקשורה להשתתות.
כן.
השמחה
שקשורה... שזה אומר הרבה קולות של קופים.
כן, השמחה שקשורה למה זה היה?
לחברות יש.
לחברות.
ולעוד משהו.
אני לא זוכר מה זה הדבר החמישי. זה לא אומר עליו דברים טובים. טוב.
בכל אופן.
כן, חמש יהיה אישיות.
חמישה יהיה אישיות שעצב נוגעת באחד מזיכרונות הליבה, הופכת אותו לזיכרון עצוב. וזה הורס פחות או יותר את כל היום של ריילי. אושר מנסה להציע את זיכרונות הליבה, יש בלגן, דדדם. מה שקורה שאושר, עצב וזיכרונות הליבה נשאבים אל מחוץ לחדר הבקרה לחלק רחוק יותר במוח, והשלושה האחרים נשארים בינתיים בפיקוד כשאף אחד מהם לא באמת צריך לפקד על ילדה בת 11. הסרט הזה לקח בצורה מאוד בילולית הרעיון שמצבי רוח נגרמים בגלל חוסר איזון, רק שפה במקום חומרים כימיים יש יצורים דמויי אדם.
כן, הסרט עצמו הוא חצי סרט מסע, חצי, לא חצי, כאילו 70% סרט מסע של אושר ו... רגע, זה שמחה או אושר?
אני אומר אושר, שניהם נכונים, ג'וי, כן.
של אושר ועצב שמנסות לחזור לחדר הבקרה ובדרך עוברות בתוך האיים השונים ובתוך התת הכרה, תת מודע וחלקים אחרים ב... לא אנטומיה, כאילו.
במוח בעצם.
במוח כן. של ריילי. ומצד שני יש לנו את מה שקורה לריילי עצמה ברגע שהרגשות שלה לא עובדים כמו שצריך.
כן.
או בקיצור שהיא חווה את המעבר כן. או לפני גילי התבגרות.
זה ממש ככה.
כן.
אפשר אפילו קצת... כשראיתי את הסרט אמרתי, יכול להיות שהם מנסים פה, שזה משהו שהיה קורה גם ככה, אז מציגים את זה בתור תקלה בגלל ההתערבות של עצב, שאושר כל הזמן מנסה למנוע ממנה לגעת בדברים, פשוט אומרת לה, תקראי בינתיים דברים, אל תגיעי בשום דבר.
שזה קורה לכולם כאילו?
כן, יכול להיות שזה משהו שהיה קורה גם ככה, העניין הזה ש... כי אנחנו רואים שעצב היא היחידה שיכולה לשנות זיכרון, כאילו... היחידה שיכולה לגרום לו למעשה לשנות צבע, לכל אחד מהרגשות יש את הצבע שלו, והזיכרון שנוצר הוא בצבע של הרגע שהשפיע עליו.
Okay, עכשיו, חשוב מאוד, אז כשהסרט מתחיל, הוא לא, זה לא סרט, זה סרט מאוד טוב, אני אגיד כבר עכשיו, הוא לא הכי עדין, כאילו, הסרט מתחיל ומבהיר לנו די מהר שאושר נולדה נוצרה ראשונה, והיא רואה בעצמה מנהיגה לא רשמית, ומאחר ועצב זה...
אימי פולר.
כן. ומאחר ועצב זה הצד הנגדי של אושר, לפחות בסרט הזה, היא מנסה כמה שיותר להגביל את התפקיד של עצב, כאילו, שהיא נותנת לכולם משימות ביום הראשון למעבר, המשימה של עצב זה, תעמדי בתוך המעגל הקטן הזה שציירתי, ואל תגיע בשום דבר.
כן.
ובעצם, אתה מבין די מהר ש...
היא אומרת שהיא לא יודעת למה העצב קיימת. כן. היא למעשה אומרת, כשהיא מציגה לנו בוויס אובר את הרגשות האחרים, היא אומרת, זאת עצב, היא לא יודעת בעצם למה היא פה.
כן. לסרט הזה אין נבל, במובן הקלאסי של הסרטי ילדים יש נבל, אבל אם זה היה, זאת הייתה אושר.
כי הנבל והגיבור.
כן. ההתעקשות שלה כאילו, שהכל חייב להיות כל הזמן שמח ומאושר וטוב לב, ושבעצם כל הרגשות האחרים, פחות או יותר קיימים כדי לקיים את האושר, כאילו. המטרה של פחד זה שלא יקרה לה משהו שאתה יודע.
שלא תמות.
שלא תמות, כן, וכדי שהיא תוכל להיות מאושרת. המטרה של כעס זה להשיג לדברים שהיא רוצה, כדי שהיא תהיה מאושרת. המטרה של גועל זה לא לגועל.
לא לאכול ברוקולי.
כן, לא לעשות החלטות גרועות שיגרמו לה לא להיות מאושרת.
ולמעשה גם לעזור לה להיות מקובלת בחברה.
לא, כן. ומבחינת אושר, כל הרגשות האחרים קיימים כדי לאפשר אותה, כאילו, כדי להמשיך את האושר ואת האושר ואת האושר עד הנצח, ובגלל זה, העובדה שעצב קיימת, כאילו, אנחנו רואים ממש מפריע לה, זה כזה...
זה סותר את התפיסה שלה.
כן, מה את עושה פה? היית יכולה להיפטר ממך? לא, היא לא... אולי תלכי, כן.
זה, היא לא יכולה להיפטר ממך.
כן, אבל היא ממש רוצה.
אושר היא לא מרושעת או משהו, היא... זה נחמד שלי יקרו את...
פיליס מיט?
פיליס מיט היא עצב.
אושר, סליחה. כן. אמי פולר.
נכון שיקחו את אמי פולר לתפקיד הזה, כי אושר היא די ככה לזינופ, ממחלקת גנים ונוף. כי גם כן, טיפוס יוזם, שתמיד מנסה לשמור על אופטימיות, תמיד מנסה לראות בשליטה, וכשדברים מתחילים ככה לברוח לה מהידיים, במקרה הזה לפעמים גם בילולית, היא לא נותנת לאף אחד לקחת פיקוד במקומה, היא עדיין מנסה להישאר זאת שמקבלת את כל ההחלטות ועושה את הכל בעצמה. וזה לגמרי מתוך כוונה טובה, אפילו שכשחושב על זה היא די גורמת,
היא גורמת לנזק, כן. אוקיי. ובאמת, רוב הסרט זה אמי פולר ופילי סמית בתור עצב והמסע שלהן. הרגשות האחרים קיימים פחות או יותר כדי להבהיר נקודה בהתחלה של איך הגוף הזה עובד, ואז בתור התנחת הקומית, רוב הזמן, ניסיונות הקושלים של... יש להם תפקיד.
יש להם תפקיד ביצירת הדרמה.
כן, אבל זה תפקיד משני יחסית.
כדמויות הם פחות... פחות זוכים למיקום.
ואתה מרגיש את זה, לדוגמה, זה... עם כל הכבוד ללויס בלק בתור כעס, יש בסרט לטעמי קצת, זאת אומרת הרגעים שבהם יש לו את הקטע הזה של הראש שלו עולה באש והוא דוחף את שני המוטות קדימה ו...
כי הוא הוט-הד.
כן. אוקיי, הבנו את המטאפורה
יש,
פעם
יש
אחת.
לא, יש הרבה בדיחות מילוליות פשוט.
כן, לא, אבל הבדיחה הזאת עם כעס חוזרת וחוזרת, והיא חוזרת יותר מהבדיחה עם המסיק.
אני לא בטוח.
והבדיחה עם המסטיק, כל הקטע שלה זה שהיא חוזרת אותה מדי פעמים.
הכישלון שהבדיחה עם המסטיק זה שהשיר הזה לא תקוע לי עכשיו בראש.
אתה רוצה שזה יהיה שיר הפתיחה שלנו?
אם אתה יכול להשיג אותו.
נראה. אולי שיר הסיום.
יש משהו עם המסטיק אגב, זה... אוקיי, אני גם אגיד, אהבתי את הסרט. היה חור אחד בעלילה שהציק לי.
אוקיי.
אנחנו מדברים על המסטיק, זה זיכרון של פרסומת, ג'ינגל של פרסומת שה... פועלים במוח שעובדים, עוברים מהזיכרונות, שולחים למפקדה, לחדר הבקרה בתור בדיחה.
לא בתור בדיחה, הם אוהבים את זה.
כי אומרים, הם עושים את זה בתור...
זה הייצוג המטאפורי של תיאוריות הממים, הקטע הזה של יש דברים שאתה לא יכול להיפטר מהם, לא משנה כמה הם לא חשובים לך.
אז במקרה הזה, הפועלים פשוט עושים בשביל הכיף, הם פשוט שולחים את זה למוח. ואז כל פעם שמנסים להקריא משהו, אז מדי פעם יש את הפרסומת של המסיק, זה מצחיק. אושר ועצב נמצאות לידם כשהם עושים, למה הן לא פשוט שולחות את זיכרונות הליבה ככה בחזרה? זה כי מבחינתי, אם אפשר להתמודד עם החור הזה בעלילה, כי הם לא מתייחסים לזה בכלל, אז אין לי שום בעיה עם הסרט.
אני חושב שאם אתה מנתח את זה ברמה של איך הבניית עולם עובדת, היא עובדת בתור מטאפורה שוב, אבל כשאתה מסתכל פיזית על מה שהם בונים שם, זה לא באמת הגיוני, כאילו. כי מצד אחד יש לך דברים
ש... זה לא הגיוני שיש אנשים קטנים במוח?
לא. כי מצד אחד יש לך באמת דברים מוחשיים, מצד שני יש לך דברים שהם, אתה יודע, יש לנו שמות בשבילם כמו זיכרונות, כאילו אנחנו יודעים על זיכרון, אבל a train of thought, כאילו יש רכבת שינה במוח שהיא רכבת המחשבות. מה זה אומר? מה נכלל ברכבת המחשבות הזאת?
הם לא ממש מסבירים את זה, אבל זה כן מוביל לאחת, יש שם את אחת מהבדיחות האהובות האלה בסרט.
לא, יש שם הרבה בדיחות אהובות, אבל כמו הרבה סרטים של פיקסאר, זה לא קומדיה במובן, נגיד, הדרימוורקסי של המילה, כאילו זה לא מדגסקר, זה לא, לא יודע, עידן הקרח או משהו.
זה לא, הנה מלא דמויות, בואו נגרום להם לשיר ולרקוד.
כן, כאילו, הסרטים של פיקסאר אף פעם לא היו קומדיות out and out, זה...
הם כותבים את הסרטים... הם לא חושבים על סרט אנימציה, הם חושבים על סרט. זה לא סתם שכאילו מבין כל סרטי האנימציה, אלה של פיקסאר תמיד מצליחים יותר להשתחל גם מועמדויות לאוסקר, גם רשימות סיכום של מבקרים ודברים כאלה, כי הם לא באים כדי לעשות סרט אנימציה, הם עושים סרט אנימציה, אבל עם גישה של סרט לכל דבר, סרט מצולם. וזו הסיבה ידעתי שהרבה אנשים שאני מעשה קצת ככה מרחיקה אותם מרגישים יותר נוח עם סרטים של פיקסאר.
אוקיי. אני חושב שאני רוצה לדבר על כל פיקסאר, אני רוצה פשוט לדבר על סרט הזה, כי כל פיקסאר זה נושא
זה אנחנו מאוד... צריכים שתי תוכניות. כן, בשביל זה
אנחנו צריכים הרבה יותר משתי תוכניות.
לא אמרתי באיזה אורך הן יהיו.
אוקיי. מה שהופך את הסרט הזה לטוב בעיניי, טוב, כמה דברים. אחד הדברים זה כאמור העובדה שהם מצליחים לאזן את הסיפור המסע מול העולם החיצוני של ריילי. הדבר השני, בוב צ'יפמן, אחד מבקרי הקולנוע האהובים עליי, העיר, הדרמה הפנימית והדרמה הקטנה של ריילי מספיקות לסרט, הם לא מנסים להכניס בכוח איזה עלילה על ההורים שלה מתגרשים, או מישהו עומד לחטוף אותה, כאילו, החלק הכי דרמטי ממהם בעולם האמיתי זה, היא מחליטה לברוח מהבית, והיא מצליחה להגיע עד לתחנת האוטובוס. זה כאילו הקטע הפיזי הנוראי, ומבחינת ההורים זה סוף העולם, זה סיוט נוראי.
ומעבירים את זה ממש יפה גם.
אבל אין, כאילו, אין שום ניסיון להעצים את הדרמה החיצונית. הדרמה הפנימית של, אוקיי, זה העולם של ילדה שעוברים אליה דברים לא כל כך נעימים, מספיק לו. ואני מאוד אהבתי בעצם את העובדה שלא היה פה נבל. כשהסרט הציג בפעם שנה דמות של בינג בונג בתור ריצ'רד קיינט.
כן.
חבר הדמיוני.
חבר הילדות.
חבר הדמיוני שנשכח, אמרתי, זה הולך להיות הנבל, זה כאילו...
אני גם הרגשתי את זה.
הייתו שלו היה חמוד מדי, ואתה כזה אומר, הוא הולך להיות הבחור הזה שינסה בכוח להשתלט על הזיכרון כדי שהוא לא יימחק.
זה בדיוק מה שחשבתי.
כן, בדיוק, זה נראה כל כך כאילו זה הולך להיות ככה.
וואו, מה ש... כמה שתיינו.
כי הוא חמוד, הוא קצת חמוד מדי בעצם שלו, אתה רגיל לא לפתוח בדיוק כאלה, כמו שאתה לא פותח בליצנים, כמו שעשו בעיר. אבל לא, 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 באמת כאילו...
זה דמות שהפתיע אותי ממש לטובה.
כן. ריצ'רד קיין, בן אדם, כאילו...
הוא בן אדם, כאילו, ריצ'רד קיין הוא ממש הוא מהדד גאי היותר מפורסמים, היותר מוכרים, כי הוא היה בכל כך הרבה סרטים וסדרות טלוויזיה, וגם הקול שלו נורא מוכר.
כן, מספין סיטי, הוא היה ביהודי טוב.
כן.
בתפקיד שקשה לשכוח.
משתגע מאהבה, המון דברים. הוא תמיד הטיפוס הנחמד, ופה הוא הטיפוס הנחמד, אבל...
הוא הטיפוס הנחמד שבועטים בו בדרך כלל.
כן, אבל פה יש לו... הוא על קצב הרבה יותר מהיר. זאת, בינג בונג בוכה סוכריות.
הרעיון הוא באמת שאושר וצער תקועות בחלקים החיצוניים של המוח בלי יכולת לחזור הביתה, ובינג בונג, חבר דמיוני לשעבר של ריילי, מדריך אותם פחות או יותר בקטע של היי, אולי תוכלו... אתה יודע, להזכיר אותי קצת יותר, אולי תזכור אותי, אולי תעשו לי איזה טובה.
הוא מסתובב שם, זה ממש ככה מסתובב, כמו שאומרים, באחוריים של המוח.
כן. וסיפור המסע הזה מעביר אותם כאמור דרך כל מיני תחנות מוזרות. וזה חלק שמרגיש, עוד פעם, הסרט הזה עובד, אבל אם אני מנסה לנתח אותו בתור חלקים, זה פשוט לא מתחבר, כי הם עוברים דרך המרכז של האבסטרקציה.
מחשבות מופשטות.
מחשבות מופשטות, כן, מבחינת אנימציה זה קטע יפהפה, אנחנו רואים אותם לאט לאט משתנים כשהם הופכים מתלת מימדים לדו מימדים לחד מימדים בשלב מסוים, ולא לא ממש בטוחים מה לעשות מעצמם, אבל אני מתחיל לחשוב מה הקשר של זה לאיך שהמוח עובד כמו שהם תיארו אותו, איך זה שהפועלים לא יודעים מי זה הרגשות שמנהלים את המוח.
אני חושב שהפועלים נראה לי באופן כללי לא כל כך אכפת להם פשוט.
לא אכפת להם מכלום, כן.
יש את הקדע שבו עוצרים אותם כשהם מנסים ליצור סיוט.
כן.
הכוונה היא לא ליצור סיוט, אבל זה מה שקורה.
כן.
והמאבטחים, השוטרים, לא יודעים מי אלה.
כן.
כי אין ביניהם כנראה שום קשר, הם לא... הם כל אחד עושה את העבודה שלו. הקטע של החלום אגב הוא, אני עכשיו חושב על זה, הוא... כשראיתי את הסרט, אז לא יותר מדי התייחסתי לה, אחרי שאני מריץ אותו בראש, הוא עשוי ממש טוב. זאת אומרת, די חזיתי מה הולך לקרות, אבל...
ליצן מפחיד, כן.
ליצן מפחיד, תחפושת של כלב שנקרעת באמצע, אבל ממש אהבתי את איך שעשו את הקטע.
התזמון הקומי זה מצוין, כי מה שקורה זה שהם צריכים להעיר את ריילי כדי ש... הם רוצים לעלות על רכבת המחשבות, רכבת המחשבות עובדת רק כשריילי ראה, ריילי נרדמת. הם רוצים להעיר את ריילי, אז הם אומרים, אוקיי, נעשה חלום שישלח למסר תת-הכרתי שתתעורר, זה לא עובד. אז הם מחליטים להמשיך עם פחות או יותר בזמן ההפקה של החלום, אוקיי, נעשה סיוט כל כך נורא שתקום ממנו.
מה שחשוב שעצב היא זאת שמציעה לעשות הסיוט. זה משמעותי כי בעיקרון, עד לאותה נקודה עצב היא בעיקר נגררת, היא דמות ש...
ליטרלי, כשאתה אומר נגררת אתה מתכוון ליטרלי,
כי אושר
גוררת אותה בכוח עם היד שלה. למה היא לא מנסה להשאיר אותה מאחור בהתחלה?
זה גם כי היא יודעת שיש לה תפקיד, רק לא יודעת מהו.
אוקיי.
זה רק לקראת הסוף מגיע הקטע שבו אושר מנסה פשוט לנטוש אותה, וזה... זה מה שאתה לא מצפה לו בסרט שיש לו דמות כל כך חיובית בתפקיד הראשי.
זה אנחנו אומרים להבין שהחיוביות שלה היא הבעיה בעצם.
כן, היא כל כך בטוחה שהיא יודעת מה צריך לעשות, שהיא כמעט גורמת לאסון.
כמה וכמה פעמים.
כן.
זה לא סרט עדיין במיוחד במסר שלו, אבל זה מסוג במסרים שכן, זה צריך להיות מועבר במיוחד לא רק לילדים, להורים של הילדים, שכל הזמן חושבים להם לשמור שהילד יהיה שמח, שלא יבכה, כי אם אנחנו בוכה זה אומר שפישלנו. וכל הרעיון של הסרט הוא להתמודד עם העובדה שעצם חלק אינטגרלי מהחיים, במיוחד של ילדים.
יש את הקטעים הקצרים שרואים את מה שקורה בראש של ההורים. ואם תשים לב אצל האבא, זה ששולט הוא דווקא כעס. ואצל האמא, מי ששולטת זו דווקא עצב. זאת אומרת, הם די אומרים שלכל אחד, אצל כל אחד יש חלק אחר באישיות שהוא דומיננטי. אצל ראי זו אושר.
אוקיי, עכשיו, זה דווקא היה החלק הכי פחות טוב בסרט. המוח של ההורים.
זה חלק שהיה בטיזר.
בטיזר טריילר. וזה באמת, כי הבדיחה שם היא כזאת צפויה. הם יושבים לארוחת הערב, אנחנו רואים סוף סוף הפעם שנה מה קורה במוח של ההורים. והאימא, כמו כל אימא בסיטקום, דואגת לילדה, אבל האבא לא שם לב, כי הוא עסוק בלחשוב על כדורגל. ואז אחרי זה, האימא חושבת על המדריך שחייה זה היה.
טייס מסוק ברזילאי.
ברזילאי הסקסי והשמנתי שהייתה יכולה לצאת, וזה כל כך כאילו, זה כאלה בדיחות פמילי גיי, ואפילו לא בדיחות פמילי גיי, זה בדיחות כאילו...
אני אהבתי את הקטע הזה, אבל מכיוון שכבר ראיתי אותו לפני זה, אז
הוא מאוד
קלישאתי. הוא לא הפתיע אותי.
הוא מאוד קלישאתי, וכמו שהרבה אנשים הזכירו, זה קצת מוזר של כל הפעמים האחרות, דבר ראשון המוח של ריילי, הרגשות מחולקים, אתה יודע, יש גברים ונשים, ואחרי זה אנחנו רואים מוחות של דמויות אחרות, יש גברים ונשים, משום מה במוח של אבא ואמא.
כי ילדים הם קצת בנים וקצת בנים.
לא, אבל וואו, אני מקווה שזה לא הניסיון של המסר, גיים גנס ממש.
לא,
אבל כן, זה היה בדיחה ממש מוזרה, זה מרגיש כמו משהו שהם עשו בכוח בשביל הטריילר, אני חושב. כי זה מרגיש כמו בדיחה שפונה לטעם יותר פופולרי מאשר לדברים הקצת יותר מתוחכמים שיש לסרט הזה להציע.
יש את האפשרות שהם עשו את הקטע הזה לפני שהשלימו את הסרט. את שאר הסרט.
יש לו הרבה שכתובים מאז.
כן. כשאני ראיתי את הטיזר, אז אני חשבתי שבכלל לא חלק מהסרט, אלא משהו שעשו, כמו עם מפלצות בעם, לדוגמה, שעשו טיזר מיוחד שהוא לא חלק מהעלילה. כן. שעד היום הרבה מחשיבים אותו לאחד מהטיזרים היותר מוצלחים שנעשו, כי הוא פשוט העביר מאוד פשטות את האופי של הסרט, בלי לגלות לנו שום דבר על העלילה. אז פה מתברר שזה כן קטע מהסרט. אני חושב שזה קטע מאוד מענה, אבל כמו שאמרתי, ראיתי אותו לפני זה, אז אני לא יכול, לעמוד את האפקט הקומי המלא שלו.
אבל כן, עוד כאמור, הסרט הזה עצמו הוא לא קומדיה, הוא סיפור מוסר דרמטי בהתבגרות.
הוא כן
אבל
קומדיה.
יש, לא. אני לא חושב, הוא לא קומדיה, יש בו המון רגעים קומיים, במיוחד בסוף, כאילו החמש דקות האחרונות של הסרט זה...
אני הייתי מגדיר אותו כקומדיה. כן? יש בו גם קטעים דרמטיים.
אני לא חושב שיכול להגדיר אותו כקומדיה. דבר ראשון, לא שלא צחקתי מספיק, אני לא חושב שהוא כיוון להצחיק אותי ברגעים שבהם לא צחקתי. כי הרגעים שבהם...
אבל לא צחקת לכל אורך הסרט?
לא.
היו לך...
היו לי כאילו קטעים מוגדרים שבהם...
אני לא מתכוון לקטעים מוגדרים, אני מתכוון... מתחילת הסרט ועד סופו, לכל אורך הדרך הזאת יש קטעים מצחיקים.
כן, אבל אני לא מרגיש שהם רוב הסרט. זה יותר דרמדי מאשר קומדי מבחינתי.
אני הרגשתי שדווקא הוא יותר קומי, כי כל הכסף שלו הוא של קומדיה. גם הרגשתי שזה מה שעושה את הרגעים הדרמטיים ליותר עוצמתיים, שזה לא נראה כאילו הם, כאילו לשם הסרט מכוון, זה נראה כאילו זה משהו שפשוט משתלב בתוך העלילה. בין אם זה פשוט הרגע הזה של ריילי, הפעם הראשונה שעצב משתלטת וריילי נמצאת בבית ספר, ובמקום להיזכר בשמחה בדברים שהיו לה לפני שהיא עברה, היא נעשית עצובה כי היא חושבת על מה שהיא השאירה מאחור. שזה קטע שהיה יכול להיות במאי אחר או אולפן אחר אולי, היה עושה את הקטע הזה כל כך קיצ'י וכל כך לא, כל כך לא נעים, ופה הם עשו אותו מעודן ופשוט, והם הצליחו להכניס דמעות בצורה שלא נראית כפויה, שזה מאוד מאוד קשה, בטח בסרט אנימציה, בטח בסרט שהדמות שבה הוא עוסק היא ילדה. ויש את הקטע עם בינג בונג, שזה היה כאילו...
זה, עוד פעם,
זה היה צעצוע של סיפור שלוש ולמעלה שוב, כאילו, ההרגשה הזאת.
זה מוזר לי, כי מצד אחד זה מאוד צפוי, כאילו, ברגע שהם מצאו את הספינה וראו את מה זה? הרקטת חלל שלו, שזה בעצם עגלה שפועלת בכוח...
זו ספינת חלל, כן.
שעפה בכוח האמונה, כאילו.
בכוח השיר.
השיר, השיר נושא שלו. ברגע שהם מצאו את זה, והם הבינו שהם לא יכולים להמריא בפעם השנייה, ואז המשיכו שוב ושוב, היה ברור לי לאן זה הולך. אני חושב שחלק מזה זה כאמור... זה סרט של פי דוקטור, ומהשלושה סרטים שהוא עשה, כן, הוא עשה את למעלה, והוא עשה את מפלצות בעם,
כן.
הראשון. יש לו איזה קטע עם אני צריך לשכוח דברים, when I was a child I did childish things, but now I'm an adult and I put childish things away, כאילו, התבגרות תמיד הייתה נראה לי חלק מהעניין שלו, הרעיון של, אוקיי, זה מה שהיה לנו פעם, וזה עבד וזה היה מאוד טוב פעם, אבל זה צריך ללכת במפלצות בעם, ספוילר מפלצות בעם, אפשר?
נסיים אתן.
אוקיי, אבל כל העלילה של הסרט, בונה לקראת זה שהעולם של המפלצות עבד בדרך מסוימת, והדרך הזאת היא עבדה להם טוב מאוד, אבל זה צריך להשתנות. אי אפשר להמשיך בדרך ההיא. למעלה, אנחנו רואים את וזה סרט על התבגרות של בן אדם שהוא בן 90 מערך, כן?
כן.
לקרל יש את החיים שלו, והוא מתרגל לשגרה, והסרט אומר, לא, 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 אתה לא יכול להיות שקוע בשגרה הזאת, אתה חייב להתקדם הלאה. וזה מה שקורה אצלו שוב ושוב, כאילו, והדרך של קרל להתקדם הלאה, זה בשלב מסוים לוותר על הזיכרונות הכי חשובים שלו ממה שהוא היה לפני זה. וזה משהו שקורה פה עוד פעם, רק שהפעם זה עובד יותר חזק, זה עם ילדה קטנה, ועם החלקים האישיותיים של ילדה קטנה. זה סרט על התבגרות שעובד יותר טוב מהתבגרות, כאילו. באמת, בקטע של...
כן, תראה, התבגרות הוא לא סרט על התבגרות,
הוא פשוט תיעוד של מבוגרים, כאילו.
תיעוד של איך זה להיות נער באמריקה. זהו. בלי להיכנס לעומק הרגשי שלו וזה, אני יודע שהתבגרות הוא נחשב לסרט ממש טוב והכל. דיברנו עליו כשהוא יצא, לכו לפרק, חפשו אותו. אני חושב ששנינו הסכמנו שהתבגרות הוא מפספס מבחינת הדמות הראשית שלו, שאנחנו לא כל כך מתעניינים בדמות הראשית. פה, בהכל בראש, זה... זה עובד. פה אכפת לי מהדמות. היא לא עושה הרבה. היא בקושי באינטראקציה עם מישהו חוץ מההורים שלה, וזה עובד כי אני רואה מה עובר לה בראש, אני רואה את הדברים שגורמים לה לעשות את זה. ואחד מהדברים שכן אהבתי, שאנחנו רואים רק בסצנה אחת את מה שקורה בראש של ההורים שלה. וזה חלק מהמעט מאוד שאנחנו רואים בעצם בעולם האמיתי. אין כמעט התמקדות בעולם האמיתי, יש רגעים קצרים, אבל העיקר הוא מה שקורה בתוך הראש, וזה טוב מבחינתי, כי זה נותן לך באמת להרגיש את הדמויות, נותן להן להתפתח, זה נותן להן את המקום שלהן.
אני אהבתי את זה שההורים, האינטראקציה שלה עם ההורים היא מאוד פשוטה ומאוד נמנעת מדרמות רוב הזמן, כאילו, זה די שובר את הלב לראות אותם מנסים לגרום לה לאושר, בדברים, בדרכים שעברו להם פעם, אילו, בוא ניקח אותך לאימון האוקי, בוא נעשה את הקולות של הקופים, כמו ש... וזה פשוט לא עובד להם, כי היא כבר לא שם.
כן.
מילולית ומטאפורית, היא כבר לא בחלל ההוא, כאילו, היא כבר לא בנקודה היא שהדברים האלה עובדים עליה.
היא המוסריות, זה החמישי ששכחנו.
אה, נכון. טוב, לי אין את זה באישיות, אז אני נוטה לשכוח.
כן, זה כמו שלי אין הוקי.
הסוף של הסרט, כאילו, המהלך הסופי, החזרה של אושר ועצב למוח. אני לא כל כך הבנתי מה הלך.
אני לא רוצה לדון על הפיזיקה של זה, כי היא קצת מוזרה.
אני כן. אני מבין למה הם מכוונים, אני לא כל כך מבין מה זה אמור...
הם מכוונים למפקדה.
אני לא מבין איך זה אמור לעבוד, כאילו, השינוי, ההשתלבות הזאת, לאור מה שהם תיאור עד עכשיו, כי הם מקדישים את 10 דקות הראשונות לכזה, הנה בדיוק החוקים של איך העולם עובד, ואז פוינק.
כן, אבל כמו שאמרת, פי דוקטור הקטע אצלו זה שצריכים לזנוח את מה שהיה ולהכיר במציאות החדשה. וזה מה שקורה פה.
ובניית עולם שלו.
אושר מבינה שאחרי שהיא כבר ניסתה להשאיר אותה מאחורה, אושר מבינה שעצב חיונית, למעשה, כדי ליצור את הרגעים המאושרים, צריכים אותה כי היא זאת שגורמת לסביבה להבין ש... קשה לריילי, היא זאת שגורמת לריילי להעריך את מה שיש לה.
אני לא חושב שאפשר לעשות זה ככה, כי אז זה באמת הופך פשוט עצב לעוד חלק של האושר.
וזה, הן משלימות אחת השנייה.
זה פחות קטע של, את תעזרי לי, ויותר קטע של שוויון.
תראה, אושר מבינה את זה כי היא עוברת על אחד הזיכרונות, ואז היא מריצה אותו יותר אחורה, ומגלה שזיכרון עצוב. היא מבינה שבעצם עצב תמיד הייתה חלק מהזיכרון הזה.
אני לא
חושב. אבל היא התעלמה מזה.
אני לא חושב שזה ניסיון להפוך את זה לחיוני, כאילו, הנה, למה עצב חשוב? אני חושב שזה יותר קטע של, זה עצב, כאילו, deal with it. אתה לא יכול להעמיד פנים שזה לא קיים. שזה מה שאושר מנסה לעשות כל החצי הראשון של הסרט, זה פשוט... הכל יהיה בסדר, הכל יהיה טוב, הכל טוב, הכל טוב. את תעשי מה שאני אומר לך ותשתדלי להיעלם והכל יהיה טוב. וזה לא עובד. זה לא עובד כי אתה לא יכול פשוט להעלים רגשות, אתה לא יכול לדכא ולהגיד לאנשים תהיו רק מאושרים.
מה שמראים לנו פה, אם אתה מעלים רגש, הבן אדם מאבד חלק גדול ממי שהוא עושה. ממש סוג של מחלת נפש מה שקורה. אתה מאבד חלק משמעותי, לפחות חמישית, ממה שעושה אותך לבן אדם נורמטיבי ובריא נקרא לזה, ומאפשר לארבעה אחרים, שלושה אחרים, כמה שלא יהיה, למלא תפקיד של חמישה.
לא דיברנו בכלל על האנימציה של סרט, סרט אנימציה קצת מוזר. מה דעתך על העיצובים כאילו?
העיצובים יפים, העיצובים של הדמויות בעיקר. הם ניסו להיות מאוד יצירתיים, העיצוב של המוח, אבל חלק גדול מזה זה באמת פשוט, קודם כל, הזיכרונות הם משחק בבל זנק.
כן.
זה מה ששמתי לב, והעובדים שהם מיניונים.
שלא תהיה תביעה, הסרט מיניונים כן. יוצא עוד מעט.
כן.
העיצוב של הדמויות בתוך המוח באופן כללי הוא מאוד פשוט.
הדמויות עצמן אהבתי דווקא את העיצוב
שלהם. לא, אהבתי את העיצוב, אבל זה בכלל לא פשוט, זה כאילו, הנה דברים שילד יכול לצייר כשהוא יוצא מהסרט, זה כזה... איך נראית עושר? היא הרבה מאוד קווים, היא כמה קווים מעוגלים. איך נראה כעס? הוא מרובע אחד...
הוא פלאשי.
כן, כולם יכולים להיות פלאשים מצוינים. גם הדמויות האנושיות, בניגוד לזה, הן הכי פחות קרטוניות, אני חושב שפיקסר אי פעם עשו. הן הכי נורמטיביות. ופיקסר בדרך
כלל... זהו, באופן כללי פיקסר עושים את בני אדם בצורה קריקטוריסטית.
כן, ובסרט הזה, מי
שקריקטוריסטי
זה הרגשות...
זה מה שקורה כשהם לא מתמקדים בבני האדם עצמם, גם בצעצוע של סיפור. בני האדם נראים, אולי בסרט הראשון פחות, בגלל שהאנימציה עדיין לא הייתה מתקדמת, אבל בעיקר בני האדם מעוצבים בצורה נורמלית, בלי כל מיני דברים בולטים וכאלה. לעומת זאת, במשפחת סופרל או בלמעלה, או בוולי, בני האדם הם מאוד
מובטים. בוולי בני האדם הם לא אנושים, הם לא אנושים, כאילו הם כבר...
הם עברו כבר את השלב של ה...
הם בלובים.
כן.
במשפחת סופרל זה בכוונה מחווה ל... לא הייתי אומר לקומיקס, לקרטונינג משנות ה-60 יותר, ובלמעלה הדמויות גם כן, הן מאוד מאוד קרטוניות. בצעצוע של סיפור 2 ו-3, איפה שיש יותר דגש לדמויות האנושיות, יש גם אנשים נורמליים, אבל שם האנשים הם חלק מאוד מאוד קטן בעלילה יחסית. בצעצוע של סיפור 3 בכלל.
זה אומר שגם פה, בני האדם הם לא... זאת... אתה לא צריך לזכור הרבה דמויות אנושיות פה.
לא, זה הריילי וההורים שלה.
כן.
והחברה האחת הזאת שהיא מדברת איתה בטלפון.
כן, שהיא מופיעה בקושי. והמורה נגיד.
אבל הם עדיין באחוזים נראה לי מהווים חלק יותר ניכר מהסרט, והדרמה זה חשוב מאוד שהדרמה לא מתרחשת מחוץ לעולם האנושי, אלא בתוך העולם האנושי. בסרטים האחרים שלהם יש תמיד, יודע מה, לא תמיד, חוץ ממכוניות, בואו נזכיר אותו.
הרגע הזכרת.
כן. יש אינטראקציה בין כאילו שני עולמות שונים. העולם של הצעצועים והעולם של האנשים, העולם של המפלצות והעולם של האנשים וכולי.
העולם של הדגים והעולם של האנשים, העולם של החרקים. יש בעיקרון אינטראקציה של העולם של האנשים.
כן, אבל פה האינטראקציה מתרחשת בתוך האנשים. ואני מרגיש כאילו הם קצת אמרו, זה משנה את מה שאנחנו עושים בדרך כלל. ובגלל זה האנשים חייבים להיות יותר אנושיים. כי אם אתה מסתכל על אנשים מבחוץ, אין פלא שהם נראים לך קצת מוזר. אבל הדמויות האלה, אנשים זה כל מה שהם. הם חלק מהמין האנושי.
גם כשאתה חושב על זה, אין שום טעם שבני האדם יוצבו פה בצורה מוגזמת כזאת. כי אתה לא צריך את זה. אתה צריך שהם יראו אנושים ופשוטים.
וכאמור, זה הרבה מאוד צבעים בהירים, וזה מאוד מאוד מקסים. לפעמים קצת יותר מדי, כאמור,
בינג בונג הוא עשוי מצמר גפן, הוא חצי...
אני מנסה להבין אם בינג בונג זה הטיה מאוד מאוד חכמה, או שהבמאי והמעצבים פשוט לא הבינו שהם יוצרים משהו שנראה כאילו אמור להיות נבל, זה כזה. מתי הולך להיות הג'וקר, כאילו, מתי הולך להיות הליצן הרע, וכזה, לא, לא, לא.
לא נראה שהם, שזה הטעיה, נראה שזה...
הם פשוט, זה טעות בכיוון.
לא, זה פשוט, תראה, בהתחלה הוא מעורר לך בחד חשד, אבל...
הוא מעורר לך
חשד. תראה, פיקסר, יש להם מטייה מסוימת ליצור נבלים, בכל זאת, אבל זה מה שקרה גם בלמצוא את נמו. יש שם דג אחד שאותו מדבר ווילם דפו. הוא נראה כמו נבל.
כן.
ולמעשה
מה שקראתי... ווילם דפו מדבב אותו.
זהו, ומה שקראתי גם, התכנון המקורי היה שהוא יהיה נבל בסרט. אבל אין נבל בסרט. הוא דמות חיובית. ופה נעשה אותו דבר.
יש נבל, מרלין. כמו שאושר יהיה נבל פה, בקטע של...
זהו, זה לא נבל נבל.
כן, זה נבל בקטע של... הוא מבין שההתנהגות שלו לא נאותה.
זה דמות שדרכה אתה רואה את השינוי.
וזה אחד הדברים שהופך את פיקסרים לטועים, זה שהם נמנעים מהשטנצים הקבועים, נקרא לזה, אין איזה מטרה נוכל להביס אותה בסוף הסרט.
הרבה פעמים יש את זה, אבל גם אז זה לא נוח.
לא, אבל נגיד...
זה בגלל אתה מסתכל על הסרטים הקודמים שלהם, שבהם יש נבל, אגב, מכוניות אם כבר לא מזכירים אותו, שם אין נבל.
בראשון לא בשני יש.
השני אנחנו בכלל לא
מבחסים. בשני הנבל זה פיקסר עצמם, אני חושב.
זה הכסף. תאוות הבצע היא הנבל ממכוניות 2. אגב, עושים 3. כן.
ומכוניות 4, ומטוסים 4, וספינות 3.
בסדר, מטוסים זה דיסני בלי פיקסר. הם מתנערים מהחיות, שהם לא חשבו שאותו בן אדם אחרי השניהם.
אבל הם לא מתנהלים מזה, כי...
כן. ג'ון לסטר, מה לעשות? הוא חושב שמכוניות זה דבר טוב.
כאילו, אני מדמיין את כל היוצרים האחרים בפיקסר, אתה יודע, צוחקים עליו, וכל פעם שנכנס לחדר זה כזה, הם שורקים כזה, לא דיברנו על מכוניות, מה פתאום?
כן, אל תפטר אותנו, בבקשה. או אחד האנשים החזקים ביותר בהוליווד כרגע.
אל תכריח אותנו לצייר את עיצובי דמויות נוספים לרדנקים למכוניות. בבקשה.
אנחנו יורדים עליו, ג'ון לסטר הוא עשה דברים נפלאים בתור מפיק.
הוא עשה דברים נפלאים.
הוא פשוט לא טוב בתור במאי.
לא, אני לא חושב שזה לא טוב, אני פשוט חושב שהוא מכוון נורא נמוך. מכוניות 2 זה באמת הסרט הכי נעשה לפי דף צ'קים של איך לעשות עלילה לסרט ילדים של פיקסר. זה סרט שאין בו שום מעוף. למכוניות 1, בוא נדבר על זה קצת, למכוניות 1 יש...
חייבים?
כן. למכוניות 1 יש טיפה מעוף, זה לא עובד כי... הם מכוניות והעיצוב נורא והמטאפורה באמת משמימה יחסית, אבל יש לו כוונה, אתה יודע, יש לו מטרה.
כן.
למכוניות 2 אין שום דבר. כאילו, באמת, אין שום דבר.
יש אספיונאז'.
יש את מייקל קיין.
אוקיי.
ואת ברוס, אל תקרא לי ברוס קמבל. ויש לנו תפקידים טובים.
כן, ברוס קמבל צריך להיות ביותר סרטים. אוקיי, בוא נחזור להכל בראש.
אוקיי, אבל אין לנו עוד הרבה זמן, אחרת נעבור נראה לי את קו לא יודע, קו הלא קבוע שלנו, שלי כמה זמן אפשר לדבר על סרט אחד.
אז נתקצר. כן, לא, לך על זה.
זה סרט ממש ממש טוב. עם כל הבעיות הקטנות שיש בו בתור יחידה שלמה, הוא עובד, ותקשיב, האנשים שישבו לידי בכו, כאילו, בכו. כמו, ולא לא ילדים
זה
קטנים.
זה פיקסר. זה...
לא, אני...
אמרתי, זה למעלה וצעצוע של סיפור 3. אני... זה, שוב, הרגע הזה שבו הם איכשהו מצליחים לתפוס.
כן. הקומדיה עובדת, 5 דקות האחרונות של הסרט, כל הקטעים בתוך המוחות של אנשים אחרים ואז יצורים
זה
אחרים.
זה מצחיק.
ייכנסו...
החתולים, זה
כן,
נהדר.
זה נהדר, זה ייכנס בקלות לרגעים הטובים של השנה, אני חושב, רק בזכות זה. הליוקים מושלמים, כאילו לא יכולת לבחור את הדמויות האלה יותר טוב. כאמור, לואיס בלק בתור כעס קצת קלישאתי, אבל זה עובד.
אבל זה לואיס בלק.
כן,
זה,
אתה מבין למה הם בחרו.
אין סיבה לא לרצות לשמע את לואיס בלק.
וזה פשוט, כן, נחמד לראות את פיקסר חוזרים להיות פיקסר, אחרי מכוניות 2 ואמיצה. כאילו.
תראה, ובית ספר המפלסות גם, ש...
אתה אהבת
אני מאוד אהבתי אותו, אבל...
אבל היה לה תגובות באופן כללי פחות חיוביות.
כן, אני לא יודע, אמר, אבל...
לא,
תראה, על אמיצה אמרו נגיד שבניגוד לרוב הסרטים של פיקסר, הוא סרט טוב. וזהו, כי הוא לא סרט ממש ממש טוב. הכל בראש חוזר, מחזיר אנשים לומר שהוא ממש ממש טוב סרט. יש מלא שעושים דירוגים עכשיו של הסרטים הכי טובים של פיקסר, אני לא קראתי אף אחד מהדירוגים האלה, כי אני חושב שזה...
זה בלתי
אפשר. זה לא משנה לי גם.
אני לא חושב שאני יכול לדרג את זה, אצל פיקסר זה באמת משתנה אצלי לפי ה... ממש לפי היום והרגש, כאילו, אני אפילו לא יכול לדרג את סרטי צעצוע של סיפור מלדעתי הכי טוב.
שלוש.
אני אפילו לא יכול לדרג את צעצוע של סיפור מלדעתי הכי טוב. כאילו, שתיים, אני חייב לתת לו נקודות אקסטרה רק על המתיחת פארק היורה.
כן.
שעובדת יותר טוב מכל סרט פארק היורה מאז פארק היורה.
כולל עולם היורה.
כן.
אוקיי. אנחנו מסכימים שזה סרט טוב, שזה כבר זמן מה, מאז מקס הזוהם לדעתי לא היה סרט ששנינו
הסכמנו שהוא סרט טוב.
כן.
או אהבנו, או לא סבלנו בו בכלל. אבל, אל תדאגו, מאזינים יקרים, אם אתם אוהבים לשמוע אותנו סובלים,
יש מזור.
בחרנו סרט קלאסי לשבוע, אני בחרתי, אני אשם. היה לנו הרבה אופציות, חשבנו על ללכת בהרבה כיוונים שונים, אבל בסוף החלטנו על...
חשבנו על שניים.
לא, 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 שקלתי כמה דברים, בסוף החלטנו על...
Deadly virus, a city at risk, two unlikely heroes, and it's all inside this man's body. This summer, we're going into a body under attack from a killer virus.
I'm contagious.
You busted! Give it up!
Why you hit so hard?
It's the action comedy that gets under your skin.
You have entered the city of Frank.
Into your stomach. Ugh. And up your nose.
Just the way I like it. Extra disgusting.
Please, you're going to make me vomit.
Oh, no, not again.
Chris Rock.
You're dealing with a white blood cell here.
Molly Shannon.
What is it? I mean, what is it? What do you want?
Chris Elliott.
Smell.
And Bill Murray.
Hey, have some class, will you?
Oh, my God, I've got the giggles.
Osmosis Jones.
I wonder what this does.
Tired.
I'm feeling better already.
He's coming, man.
Check it out.
זה היה מתוך הטריילר לאוסמוסיס ג'ונס, המכונה בעברית אוסמוסיס ג'ונס.
אני לא חושב שהוא הופץ בארץ.
הופץ, הופץ, כן? הופץ בארץ, בוודאי. סרטו של הרבה אנשים, זה סרט שהוא חצי אנימציה, חצי מצולם, על האנימציה אחראי תום סיטו ופיאט קרון.
אל תדאגו אם אתם לא מכירים אותם, זה בסדר.
אמרת שאחד מהם עשה היה אחרי סרט הטלוויזיה The Real Ghostbusters, נכון?
לא, לא The Real Ghostbusters. Ghostbusters ה...
המזויף?
המזויף.
אוקיי.
היו, אתה מכיר את הסיפור יותר טוב ממני, שהיו שתי סדרות בשנות
ה-80. אנחנו לא ניכנס, אנחנו ניכנס לזה?
רק לציין כי כבר הזכרנו.
אוקיי, בסדר. בשנות ה-80 כאמור יצא הסרט מכסחי השדים, שהיה סרט מאוד מאוד פופולרי, וכמנהג סרטים מאוד מאוד פופולריים באותה תקופה שמדורגים למבוגרים בלבד, רצו להפיק לו סדרת טלוויזיה לילדים. לרמבו הייתה סדרה לילדים, אז למה לא, כאילו? למה לא מכסחי השדים? וברגע שהם החליטו להפיק את הסדרה הזאת, כמו אנשים שהייתה להם בעלות על הסדרה המצולמת מכסחי השדים בשנות ה-60, אין קשר, זה היה על שני חבר'ה ואורנגוטנג, אני מאמין, שנלחמים בשדים, ברוחות רפאים, סליחה.
הגיוני.
Ghostbusters. והפיקו גרסה מצוירת בשם Ghostbusters Animated Series, מה שיכריח את המפיצים של מכסחי השדים הסרט, לקרוא לסדרה טלוויזיה המצוירת שלהם The Real Ghostbusters. וזה הסיפור.
מבולבלים?
גם אנחנו, כן. את החלקים המצולמים צילם אחראים רוברט פארלי ופיטר פארלי. ידוע בתור האחים פארלי.
אם ראיתם סרט שלהם, אז תזהו את הסגנון.
במסעד משחקים קריס רוק, לורנס פישבון, דיוויד הייד פירס, ברנדי נורווד, וויליאם שטנר, מולי שנון,
קריס
אליוט וביל מרי בקטעים המצולמים.
כן, אני מרגיש כאילו ראית אותם כבר באיזה סרט פעם.
מה, קריס אליוט וביל מרי ביחד?
כן.
הזכיר לי?
מרגיש כאילו היה איזה סרט שכבר ראיתי אותם ביחד בו.
אין לי מושג, אני פשוט לא זוכר אביד.
ואז...
החלק בזיכרון שלי לא עובד.
ואז איבדת הזיכרון ליבה.
נדבר על מה הסרט הזה?
תורך.
אוקיי. הסרט עוסק בבחור בשם פרנק, שעובד בגן חיות ברוד איילנד, שחי לבד עם הבת שלו אחרי שאשתו... נפטרה, התגרשה, עזבה.
מתה ממחלה שלפי הבת נגרמה בגלל תזונה לקויה.
נכון.
הבת שלו בטוחה שאוכל זה מה שפותר את כל הבעיות.
תראה, פרנק חי כמו... אי אפשר להגיד את זה אפילו כמו חזיר, כי זה יעליב חזירים. הדבר שאנחנו רואים אותו עושה זה לאכול ביצה שקוף חטף לו מהיד והפיל אותה לתוכה.
בוא נדאג, ביצה שהוא מורך עליה מיונז ושם עליה מלח,
כן.
לפני שהשימפנזה שמה אותו בפה.
כן.
ומפילה על הרצפה.
כאילו, אז הוא לא בן אדם. הוא דמות שאפילו מונטי פייתון היו אומרים, לא, 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 כאילו, זה קצת מוגזם. כאילו, מרק ריאות ממשמעות החיים לא היה עושה את זה. אז, הסרט עוסק בפרנק, שהוא כאמור אדם לא בריא לחלוטין, ובמערכת החיסון הפנימית שלו, שמנסה לשמור על הגוף הזה איך שהוא מתפקד, יש את העיר פרנק, שזה מסתבר בכל גוף, יש את העיר X, כאילו על שם...
גוף הוא עיר, למעשה.
יש לה ראש עיר, שמשחק אותו וויליאם שטנר, ויש לה, כמו בכל עיר...
זה תמיד סימן טוב כשוויליאם שטנר משחק את המנהיג, זה תמיד סימן טוב.
ויש לה כוח משטרה.
תאי דם לבנים.
תאי דם לבנים, שבאופן מוזר התפקיד הראשי שם הולך לקריס רוק.
שמה.
המטאפורה...
אתה רוצה שמישהו יגן על העיר.
לא, כן, אבל אתה אדם לבן, קריס רוק.
הוא בכלל כחול.
כן.
משום אתה אדם לבנים כחולים
פה. אני לא חושב שקריס רוק היה מוכן. כאילו, יש לך גם את קריס רוק וגם את לורנס פישבורן וכזה. תאי אדם הלבנים יהרגו את לורנס פישבורן וכזה. לא, לא, לא הולך להיות.
כבר החלנו להם כובעים מיוחדים וזה.
לא. אז כן, קריס רוק משחק את אוסמוסיס ג'ונס, שהוא שוטר קאובוי קשוח ופרוע שלא עוקב אחרי החוקים שלו, ואתם נרדמים, נכון? אתם נרדמתם כבר עכשיו?
אז אמרנו שפיקסר עשו סרט שהולך נגד הקלישאות. זה בסדר, הן פה.
כן, אבל פה זה מיוחד, יש לך קלישאות של שני דברים, יש לך קלישאות קומדיות גול של האחים פארלי, וקלישאות סרט שוטרים של כל דבר מאז 48 שעות, אם מדברים על סרטים קלאסיים שדיברנו עליהם.
חפשו את הפרק.
בכל אופן, הביצה הזאת מכילה, הביצה שפארק בכל מקרה סרט מכילה וירוס בשם תראקס, הוא לא אנטראקס. למרות שקוראים לו תראקס,
הוא גם לא אבולה, הוא תורח לציין את זה.
כן, שמתחיל לנסות להשתלט על הגוף לפני שהוא יהרוג אותו.
עכשיו, איך וירוס משתלט על הגוף במציאות?
הוא מתרבה.
נכון. איך הוא משתלט על הגוף בסרט, באוסמוזיס ג'ונס?
הוא משתלט על המאפיה המקומית.
כן.
שחי בבית השכם. הם מתרחצים בבית השכם.
כן.
אוסמוזיס ג'ונס מקבל סיוע במשימה שלו מגלולה. גלולה להקלת צרבת? לא, לא צרבת. צינון.
צינון יותר.
כן. דריקס, דיוויד הייד פירס, ההוא שהוא האח של פרייזר קריין, וזהו.
הייתה תקופה שהוא היה בהרבה סרטים
בתפקיד האח של פרייזר קריין.
כן. מגילו... זה... הוא היה בהלבוי בתפקיד הזה.
כן. וזהו, והם צריכים מצד אחד לתפוס את הווירוס וללמוד על ערך הידידות למרות שהם רבים, ואז הם משלימים, וראש העיר בשלב הזה אומר, תן לי את הטאג שלך ואת האקדח שלך.
לא ברור לי איך יש לו את הסמכות הזאת.
לא ברור לי, אוקיי, הרבה דברים בסרט לא ברורים.
כן, חושב שיש בחירות מתקרבות, ואכן ראש העיר מנסה להעלים את הדיווחים על זה שיש איזה וירוס חדש שמשתלט על הגוף.
ועל העובדה שפרנק הוא בחור בעל הכושר הכי לקוי על פני כדור הארץ.
כן.
למה לקחו את ביל מרי לתפקיד הזה?
לא, השאלה היא לא למה לקחו את ביל מרי, למה ביל מרי הסכים? זו השאלה.
אני לא יודע. זה ממש, אין לזה שום קשר לשום דבר אחר שהוא עשה מאז, לפני, או אחרי. הוא משחק סלוב, הוא משחק בדמות שהמטרה שלה זה... אני לא יודע מה המטרה שלה, הילדה הקטנה שלו...
הרגע שבו הוא... כל סצנה שלו עם המורה, הייתה צריכה לגרום לו לברוח מהסט.
כל סצנה שלו באופן כללי... צועקת, זה לא בן אדם אמיתי, זה, הוא לא קרוב לשום, בשלב מסוים הוא בתצוגת בית הספר של הילדה שלו, במין כזה יריד מדעים, והוא אוכל צדפות.
כן.
שילד קטן שם בתצוגת, למה?
כאילו,
למה הוא עושה את זה? הוא עד כדי כך רעב כאילו? למה
כן, צדפ...
הוא מתואר בתור מישהו שאוכל בעיקר ג'אנק פוד, אז למה פתאום הוא מחליט?
כי זה היה חינם.
אבל זה לא היה חינם, הוא שילם לילד.
הוא לא
באמת היה יכול לצאת לקפיטריה או משהו כזה. הדמות הזאת היא לא
ברורה. זה אפילו לא החלק הכי לא ברור בסצנה הזאת.
אני רוצה שהדמות הזאת תמות, כאילו ברגע שהוא קיבל את החיידק, התגובה ההגיונית היחידה היא, תוציאו בבקשה את האיש הזה מהמאגר הגנטי לפני שהוא מסכן מישהו.
כבר יש לו ילדה.
בדיוק. הילדה הזאת, אגב, שאני מבין...
כנראה שאמא שלה הייתה ממש ממש חכמה.
הילדה הזאת היא אכפת לה ממנו, היא הדבר היחיד ששומר עליו. הבעיה היא שהסרט לא מצליח להפוך את ה... קטע שאכפת לה ממנו לאכפת לקהל ממנו. הוא פשוט כזה דמות מתואבת. פיזית.
זה נראה כאילו...
ונפשית כאילו.
זה נראה כאילו ניסו לעשות סרט שפונה לילדים, כאילו שיהיה חינוכי, אבל הם נתנו לאחים פארלי לעשות את
ואחים פארלי חוצו... היה לזה דירוג R כאילו? אני לא חושב. אני חושב שזה היה מדורג לא. PG-13 למיטב זיכרוני. וזה...
יש הרבה אלימות בסרט גם.
יש הרבה גול בסרט. כאילו,
כן.
זה... הקטע עם הציפורן החודרנית.
זה לא טוב גם, אין לזה שום סיבה.
אין לזה שום הצדקה, זה פשוט... החלקים בעולם האמיתי, אתם יכולים בשמחה כאילו, לכרות אותם מהסרט, כי מישהו צריך פשוט לבוא עם גרזן ולקצץ אותם.
יש שם תירוץ למה פרנק עובד בגן חיות, שהוא פעם היה מצליח, למה הוא הזניח את עצמו או משהו כזה?
יש.
לא, אני אומר, יש את התירוץ שהוא, בגלל שהוא אחד לצדפה, אז הוא הקיע למורה של... של הבת שלו
שטבעה אותו ואז פיתרו אותו מהעבודה שלו ואז הוא נאלץ למצוא עבודה בגן חיות.
זה הופיע בעיתון, אומרים, זה הופיע בעיתונים בכל המדינה, בכל המדינה. למה?
למה?
למה ש... אוקיי. למה שיצלם עיתונות ביריד מדע של בית ספר? למה שהוא יצלם את זה בדיוק באותו רגע? זאת אומרת, הוא רואה הורה ומורה מדברים והוא מחי יצלם. למה שזה יתפרסם בעמוד הראשי? למה שזה יגרום לו לאבד את העבודה שלא קשורה בכלל? זה לא שהוא, זה לא שהוא, אחראי ניקיון או משהו?
אוקיי, אז החלקים המצולמים כאמור חסרי תועלת לחלוטין ולא מועילים לעלילה.
ואיך המורה הצליחה להוציא צו הרחקה בגלל זה?
בגלל כי, כן.
זה לא עובד.
יש רגע אחד בסרט שבו העולם האמיתי עובר אינטראקציה עם העולם המצויר, שהוא מכוער להפליק, כאילו הקטע עם הריס המזויף.
אכן.
אבל איכשהו אני מבין מבחינה לילתית, אתה יודע, חשוב לעלילה, אתה צריך לשמור אותו. כל שער הסרט, אתה בשמחה יכול לקצץ את כל החלקים המצולמים, ולהישאר עם סרט מצויר שהוא לא טוב, אבל הוא לפחות מעניין יותר.
יש לו הרבה גגים ש...
אוקיי, דבר ראשון, האנימציה, אני ממש ממש אהבתי את האנימציה. זה מגעיל, אבל זה מגעיל באופן, זה מוזר להגיד, זה לא דוחה כאילו. זה מגעיל באופן יצירתי קצת כמו ילדי חבורת הזבל כזה.
שהוא סרט נוראי.
לא, לא, הקלפים כאילו. זה מגיל באופן הזה שהוא, אתה יודע, יש יצירתיות לגועל, וזה לא סתם כאילו, אתה הולך להקים לרוב שאתה מסתכל עליו.
אני חושב שצריך חייק את האנימציה השניים. יש את האנימציה הידנית, פחות או יותר, שהיא באמת יותר מושקעת, ויש את האנימציה, יש את ה-CGI שהכניסו פה ושם, שהוא די מכוער, וזה סרט מ-2001, זה לא שהם היו כל כך מוגבלים טכנולוגית, זאת אומרת, שרק והמפלצות בעם יצאו באותה שנה.
איזה, מה החלקים שהם כל כך CGI? כאילו יש את ההגעה של דריקס שזה די CGI, יש את הגביש המוזר הזה.
הרבה רקעים, הם פשוט באנימציית מחשב.
טוב, הסרט לא עוצר יותר מדי, אז לא שמתי לב.
זה אפקט אנסטסיה, אני קורא לזה, סטט. מכניסים CGI איפה שלא צריך, כשיש אנימציה יפה מאוד.
כדי לחסוך בעלויות, כנראה. אבל, כאמור, החלקים שמתרחשים, יש להם שימוש די יצירתי, הייתי אומר, ברעיון שזה מתרחש בגוף האנושי, ובניגוד ל... הכל בראש שבו זה, אתה צריך להסתמך על מטאפורות, מטאפורות, איך זה באמת עובד, פה זה הכל פיזי.
יש הרבה בדיחות קטנות ברקע שכן עובדות.
יש רגע אחד שמתרחש בתוך חלום, כאילו, שבו אנחנו רואים שהדרך של החידקים להעביר את הזמן זה ללכת לקולנועים שמקרינים חלומות, זה אחלה רעיון.
באופן מוזר, פה יש את הבדיחה המשותפת לשני הסרטים, גם לזה וגם להכל בראש. הפוסטרים של החלומות. הם אותם פוסטרים.
מה רציתי להגיד, ובאמת אני מאוד אהבתי לדוגמה את החבר'ה שהתפקיד שלהם זה לנקות בפה למרות שפרנק לא מצחצח והם צריכים לפרוס את כל החידקים שבכל שהם מצליחים להימלט.
כן, זה קשה.
זה קשה, וזה היה הקטע שמויה ממש ממש טוב. אהבתי ממש...
למה החידק מדבר ספרדית?
למה לא? אולי הוא אכל אותו מבוריטו, אביעד, אני לא יודע, בדיחה גזענית כלשהי.
אוקיי, זה חלק מהעניין, הבנייה של הדמויות היא... כאילו, משום מה, אוסמוזיס ג'ונס הוא לא רק מדבר כמו קריס רוק, הוא אפרו-אמריקאי סטריאוטיפי במיוחד.
יש בשלב שבו הוא מצטט מונולוג של קריס רוק, המונולוג של... אני הייתי כל כך עני, כאילו זה מונולוג מוכר של קריס רוק,
כן.
והוא פשוט משנה את מהפרויקטים ל... לא יודע, הרגל התחתונה או משהו כזה? הקורקבן?
משהו כזה, זה בסדר, כי אתה יודע, כבר לקחת קריס רוק, אז לפחות שלב אותו ב...
אבל זה לא שילוב, הם פשוט... אני לא יודע אם הם לקחו את זה, או שיש לו את המונולוגים שלו, והוא נכנס אליהם בלי קשר.
אמרו להיות גם שרמנטי. קריס רוק לא שרמנטי.
לא בסרט הזה.
הוא קומיקאי מוכשר.
הוא קומיקאי מצוין.
אבל הוא לא שרמנטי.
אני לא חושב שהוא שחקן כזה טוב, אבל הסרט האחרון שלו...
קריס רוק לא חושב שהוא שחקן טוב.
היה לו סרט שיצא שנה שעברה, לא זוכרת שמו, קומדיה רומנטית שקיבלה ביקורות די טובות. ואמרו סוף סוף הוא מצא תפקיד שמתאים לו, אבל רוב פעמים כשהוא נדחס לתפקיד ראשי, כמו נגיד שואוטיים או...
Head of State.
Head of State, כאילו זה מרגיש, הוא מרגיש כל כך לא בנוח.
כן.
הוא מרגיש כאילו הוא מנסה לשחק אנשים אחרים שמשחקים. בסרט הזה הוא, הוא קצת משחק את אדי מרפי, משחק את השוטר הקשוח.
אדי מרפי היה עסוק בדיוק בלהיות בשרק.
כן.
מה, זה היה טוב דווקא.
לא, אני חושב על אדי מרפי באופן כללי.
אוקיי. אדי מרפי באופן כללי זה...
זה השלב שבו הפסקנו לאהוב את אדי מרפי. רצינו לראות, לא רצינו לראות אותו, הסכמנו לראות אותו רק אם הוא היה תחת, אתה יודע, 20 קילו של CGI.
זה עבד. מה אתה חושב על הדמו של אוסמוסיס ג'ונס?
אחלה שם. דמות די מטופשת, כאילו... הוא קלישאתי, הוא קלישאתי לגמרי, הוא לגמרי כאילו...
הוא לא כזה גיבור, כי הוא לא דמו שממש... אתה נהנה לראות.
עוד פעם,
זה... העיצוב גם של הדמות.
אני גם לא מבין את ה... איך הכוח שלו עובד, היצורים האלה, כאילו, התאי דם הלבנים יכולים לשנות את הגוף שלהם, כאילו הם אנשי פלסטיק, בשלב מסוים אנחנו רואים אותו עובר בין החרכים בבניין.
וזה הם דווקא היו יצירתיים.
לא, כן, אבל הבגדים שלו עוברים איתו, אז הוא לובש בגדים שהם חלק מהגוף שלו, זה כמו מיסטיק, יש לו אקדח שיורה לייזרים, שגם עובר איתו דרך החרכים האלה, לא ממש ברור לי איך זה עובד. אני כאילו... מה המשמעות?
תראה.
דריקס, לדוגמה. עכשיו, זה נחמד, העיצוב של דריקס מאוד מאוד נחמד, אבל אתה מתחיל לשאול את עצמך, הוא מגיע בתוך גלולה, שהיא בעצמה ענקית, ואז הוא יוצא ממנה, ויש לו גוף קטן יותר שהוא חלק מהגלולה, אז הגלולה היא כאילו ספינת החלל שמעבירה דריקס אחד קטן.
כן, והוא יורה גלולות עוד יותר קטנות.
כן, ומצדיקים
את זה. הוא בבושקה כזאת.
אתה רק 90% סוכר. זה האמת הייתה אחלה שורה.
זה נכון.
והעובדה שהוא מביא איתו לכל מקום ריח מתוק כזה, ואנשים לא ממש יודעים מה לעשות איתו. אהבתי את הדמות של דריקס יותר.
כן, סרט הוא... דיוויד הייד פירס, כמה שהוא תמיד עושה את אותה דמות...
זה דמות משעשע.
זהו, בניגוד קריס רוק שהוא טוב בתור קריס רוק, אבל כשהוא מנסה לעשות דמות אז הוא הולך לאיבוד שם. דיוויד הייד פירס הוא שחקן דרמטי. אני חושב שמוכשר, פשוט אני לא ראיתי אותו בדמויות אחרות. אבל יש משהו בהופעה שלו שהוא יודע לעשות את הדמות הזאת, את הדמות של הטיפוס המרובע שמגלה את הכיף בחיים.
הוא היה אמפרור זומבי ב-The Amazing Squad Head, אבל אני חושב שאני הבן אדם היחיד שראה את The Amazing Squad Head.
כולל הבמאי.
זה היה סדרה מצוירת.
כולל הבמאי.
אחלה סדרה. כל הפרק האחד שהוא פאק.
כן.
מה...
אני חושב שאוסמוסיס ג'ונס הד... העיצוב של הדמות, דיברנו על זה שבהכל בראש, מאוד אהבתי את העיצוב של הדמויות, כן. שהן חביבות, הן נראות, כן. אכפת לי מהן אפילו רק מזה שהן לא דוחות אותי ברגע שאני רואה אותן בהתנהגות שלהן, דברים כאלה. אוסמוסיס ג'ונס, הוא מעוצב בצורה מכוערת, הדמות עצמה.
זה קצת בכוונה.
הוא מתנהג בצורה מכוערת. כן. הוא משוכנע שהוא הבן אדם הכי מקסים ו... קשוח בו זמנית, והקטע שהסרט לפעמים מתייחס אליו ככה ולפעמים לא, אין כל כך אחידות בקטע הזה. לפעמים הוא די כזה שלומיאל שלא מצליח לעשות את הדברים הכי פשוטים כי האגו שלו מפריע, ולפעמים הוא גיבור שהיחיד שיכול להתמודד מול הנבלים ולהילחם איתם במיומנות.
טוב, כי כאמור, כמו בכל סרט שוטרים סטנדרטי, כל המשטרה שהיא לא הבחור הטוב והשותף שלו הם מורכבת מאידיוטים.
הם לא עושים כלום.
לא עושים כלום.
שזה גם כן, מערכת חיסונית לא עובדת ככה, מערכת חיסונית, אתה שולח כמה שיותר את העידה המבנים.
העדפתי את הפרקים של החיים, כן.
כן, בחיים יש שם חלליות. ובתוך חלליות יש את היתושים האלה. ואז בסוף באים הפקמנים ואוכלים הכל.
אוקיי, יש לנו כאמור את לורנס פישבורן, בחירה מעניינת אני חושב בתור הנבל.
כן, כשהוא, וזה לא בשלב שבו היה נשכח או משהו.
לא, זה היה אחרי מטריקס. 2001, כן, אחרי המטריקס. לפני המטריקס 2, נכון?
בוא נקווה בשבילו. והוא עושה עבודה טובה, למרות שיש רגעים שבהם זה נשמע כאילו זה לא הוא, אלא מישהו ישלים את הטקסט.
יכול להיות שהיה לו משעמם.
אבל הוא עושה עבודה טובה פה.
השורות הן מאוד קלישתיות, אבל הוא מפיח בהם כמה חיים שהוא יכול. אתה יודע, he tries, God bless him, he tries.
אני רק כאילו לא ראה את הסרט פשוט.
לא, סביר להניח שאנימציה לא הושלמה כשהוא הקליט את זה.
כן, בדרך כלל עושים את האנימציה רק אחרי ההקלטות, אבל השחקנים יכולים לראות חלק ממה שכבר הופע.
הם מתארים את טראקס בתור וירוס, המזימה שלו היא לגנוב את החלק במוח שאחראי לשמירה על הטמפרטורה. אני לא ביולוג, אני לא חושב שזה קשור לשום דבר כאילו.
אני גם לא חושב שזה אפשרי. זה נראה שברגע שאתה גונב חלק מהמוח, הבן אדם מת.
פיזית, כן.
הבן אדם מת, זהו,
זה לא מטאפורה. הוא פיזית הוציא משהו מהמוח.
כן. משהו שאפשר להחזיר אחר כך, אגב.
כמו, אני מאוד אוהב את העיצוב שלו.
הוא סטן רסטמן.
כן. אתה יודע, אין לו כנפיים, יש לו גלימת בטמן, שהוא פורס והוא עף איתה. אהבתי אותו.
תוך שהוא צוחק צחוק מרושע.
כן.
אומר, לא תתפסו אותי.
יש לו ציפורן אחת חדה כזאת ששורפת. זה היה מאוד מגניב.
כן.
הציפורן הזאת שהורגת אנשים בזה שהיא שורפת שם לאט. ואהבתי את העובדה שיש לו לדמות כאילו כזה ביטחון עצמי מוגבר של הרגתי כבר, אני לא יודע כמה אנשים.
לא, הוא יודע, הוא זוכר את כולם.
ועכשיו הוא עושה את זה בשביל הספורט, כאילו, כדי לנצח את הזמן שלו פעם שעברה, כאילו, בהתחלה הרגתי בכמה ימים, אחרי זה ב-72 שעות. אני ארוג אותו תוך 24 שעות, 48 שעות.
הוא רוצה 48, זה יהיה סיפור.
עוד 48 שעות שלוש, והיא מה?
למרבה המזל, פרנק נלקח לבית החולים שבו נמצא הרופא הכי גרוע ביקום. רופא שמכריז על בן אדם כמת לפני שהוא חוזר לחיים.
שמחזיק את הילדה הקטנה שלו בחדר בזמן ניתוח ושלא תורך להזיז אותה אפילו שיש לה ריסים מזויפים שנופלים לתוך הפה של אבא שלה.
זה נראה ממש כמו הבעדה של אני לא רופא אבל אני מגלם אחד בטלוויזיה. זה הוא. זה דוקטור דרק רמורה. זה מה שזה.
עוד פעם, לא ממש ברור מה הקשר של היצורים בתוך המוח לפרנק. אנחנו רואים את ראש העיר בשלב מסוים משתלט כאילו על פרנק, או גורם לו להגיד דברים מסוימים ולעשות פעולות מסוימות, אבל רוב הזמן נאמר לנו שהם צריכים להגיב, כאילו.
מי? מי זה הם?
התאי דם, כאילו.
זה אומר, מי זה הם? אנחנו לא רואים אותם.
תאי הדם. אנחנו מבינים רוב הזמן שהם צריכים להגיב להתנהגות שלו, כאילו הם צריכים להסתדר עם איכשהו לא מצחצח שיניים, הם צריכים להסתדר עם איכשהו.
הם מובילים את כל הדברים חיוניים בתוך הגוף, הם התושבים של הגוף.
כן.
אנחנו כמעט ולא רואים אותם, כמעט כל הסרט זה רק
אוזי ודריקס.
אוזי ודריקס והווירוס.
אגב, ידעתי שהייתה סדרה מצוירת לאוזי ודריקס.
כן, כן, אני חושב.
הראיתי לך את האינטרו.
יש סיכוי.
היה לזה שיר פתיחה שהוא ראפ, יד.
אוקיי, הפסקול של אוזמוזיס ג'ונס.
וואו.
בארצות הברית קוראים לזה אורבן. זו המילה.
לא, אז יודע איך קוראים לזה מפריע, כי מי שהשחראי למיקס קול בסרט הזה צריך לקבל אנטי אוסקר. היו פשוט המון רגעים שבהם הדמויות מדברות והפסקול דופק בכל רם ברקע ואין לי מושג מה הם אומרים.
זה גם עושה את הסרט לנורא כזה
פרנטי.
נורא קבוע בזמן גם.
זה מלט.
לא, אתה פשוט כל השירים האלה זה אפילו לא להיטים, כי רובם לא הפכו ללהיטים. אבל שירי היפ-הופ ו-R&B שיצאו באותו הזמן, ואני מבין את זה שהם רצו כאילו לעשות את זה לפי מה שאוזוזיס ג'ונס אוהב, שזה הטעם שלו. קודם כל הוא תא דם לבן, אז עצם זה שהוא נוהג במכוני זה כבר משהו שצריך קצת כאילו להיות יצירתי כדי לקבל אותו.
אני לא חושב שאתה יכול להתחמק מהעובדה שהסרט הזה נעשה בשלב מסוים, לא הפסקול. יש בדיחת בעיטה וסיבוב 360 מעלות של המטריקס בסרט.
כן.
אילו,
זה ב-2001.
זה, כן, אתה לא יכולת להתחמק מזה.
אבל היה את זה גם בשרק.
היה את זה בכל סרט.
כן.
מ-1999 עד 2004 אני חושב.
למאזיננו שבני פחות מ-20.
כן.
אני בטוח שיש לנו אחד כזה. באמת, ב-1999 לכמה
2004 עד 2004 אני חושב, כן?
זהו, לא.
בדיחות המטריקס היו הדבר.
כן, וזו אותה הבדיחה גם.
כן, הבדיחה של המצלמה עוצרת. מתחילה להסתובב סטייל בולטיים. אני לא חושב שעושים את זה כבר במנו בסרטים, כי נמאס לכולם.
כן, זה מצד עצמו אחרי שנה כבר.
זה מצד עצמו עד סוף המטריקס 2. המצלמה מתחילה להסתובב,
שזה היה באמת לצעוק, זה עוד היה מקורי.
והמצלמה מתחילה להסתובב בזמן שמישהו עושה איזה מהלך קראטה או משהו כזה, והבדיחה היא בדרך כלל, הוא עושה מהלך קראטה, אבל זה לא הולך לעבוד לו, או תראו מישהו שלא אמור לעשות מהלך קראטה, עושה מהלך קראטה. זה היה בדוס ביגלו, מייל ג'יגולו.
כן.
זה בערך השלב שבו
ידעת שם זה מת.
כן, זה השלב שבו יכולת לקבור את הבדיחה הזאת. אבל לא. לא, זה קורה גם פה. זה לא בדיחה. זה סתם מישהו קופץ והמצלמה עוצרת.
זה כאילו
ג'יזוס קרייסט.
מטריקס היה סרט מאוד פופולרי, אז הגיוני שעושים חיקויים של קטעים מתוכו, אבל זה כבר לעשות חיקוי של חיקוי. זה כבר, אפילו לא לחשוב בעצמך על הבדיחה.
היה להם את לורנס פישבורן, אני מניח שהם רגישו שהם חייבים.
אני לא חושב שהוא ידע שזה יקרה.
לא, הוא לא ידע, הם ידעו.
הדמות שלו מעורבת בזה, אבל הוא לא מדבב, הוא לא אומר משהו ספציפי שמתקשר למטריקס.
כן.
אני קצת מנסה להבין למה, כי הוא...
למה הסרט הזה נעשה כמו שהוא נעשה?
כן, זאת אומרת...
מי חשב על זה?
האחים פארלי הם לא... הם לא עדינים, אפשר לומר?
לא.
ואני לא מדבר על המסר, אני מדבר על זה שפשוט הם אוהבים להציג גועל.
כן.
וזה סרט על גוף האדם, אז יש הרבה גועל שאפשר להציג.
כן, כן.
ולא חוסכים אותו פה. ואני משום מנסה לחשוב, והדמויות, אמרתי, מעוצבות, גם האנושיות וגם בתוך הגוף, רובן די מכוערות לדעתי, בעיצוב שלהן, בצורה שהיא פשוט... מונעת אפשרות להזדהות איתן, כי אתה מסתכל על הדבר הזה ואתה רוצה לשרוף את המסך. מה? אני פשוט מנסה להבין איך... והסרט קיבל סך הכל ביקורות טובות,
לא,
אם אני זוכר נכון.
למיטב זיכרוני, רוב האנשים שנו את הקטעים המצולמים, ואמרו הקטעים המצוירים דווקא בסדר.
כן.
לנו יש בעיה קצת עם הקטעים המצוירים, אבל אנחנו מודים כאילו, הקטעים המצוירים... עובדים.
בהם יש יצירתיות לפחות.
יש יצירתיות בעיצוב, יש עניין כלשהו, ואתה לא רוצה לחנוק את כל הדמויות פשוט כי הן כל כך דוחות.
ואני כן אגיד שיש שם מספיק בדיחות בשביל שחלקן יעבדו.
וסצנות האקשן לא רואות בכלל.
חוץ מזאת עם המטריקס.
כן, טוב, בסדר, זה סצנה, זה בדיחה אחת גרועה. אבל אתה יודע, רוב סצנות האקשן עובדות. בסדר גמור.
כן, במגבלות האנימציה והכל. כי הוא כמה שאפשר להנפיש דבר כזה בתוך גוף אדם.
היה, אתה יודע, בתוך הגוף של אוסמוסיס ג'ונס, מסתתר סרט טוב יותר. סביר להניח סרט קצר של רבע שעה, על משטרת חיידקים בגוף האנושי, שזה אנימטור אלטרנטיבי ממש רצה לאייר. לצערו הרב של הסרט הזה, ניפחו אותו יתר על המידה. הוסיפו לו מימדים גנריים של סרט שוטרים.
והדמות הראשית קריס רוק.
ונתנו לאחים פארלי לביים חלק מצולם שדחפו אליו בלי שום קשר.
כן.
זה ממש כאילו, אתה יכול לראות את הרעיון הטוב הזה. אתה יכול לראות את הפוטנציאל, ואתה יכול לראות איך מורידים אותו באסלה.
לא, תחשוב, אתה כמעט רואה אותו יורד באסלה. ברגע האחרון הם יורדים משם.
אוי, אביעד.
אז זה עניין ש... הכל בראש... הוא עובד כי אכפת לך מהדמות הראשית. אוסמוזיס ג'ונס, הקשר הגדול שלו זה באמת...
התקווה שהיא תמות?
מעבר זה, פשוט אתה לא רוצה לראות יותר את פרנק. אתה לא רוצה אותו על המסך.
טוב. נחמד לסיים עם סרט רע, אתה יודע, לשמור על האיזון שלנו.
התחלנו טוב.
אנחנו לא יכולים להיות מאושרים כל הזמן אחרי הכל.
לא, אנחנו צריכים רק סרטים גרועים.
טוב. עד הפעם הבאה אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
וניפגש בסרטים.